מסכת מגילה דף י"ט, כתוב במשנה שחירש לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם בקריאת המגילה. אומרת הגמרא שזה כרב יוסי, שהשמעת אוזניים מעכבת. אמרו הראשונים, כך נפסק בשולחן ערוך, הרמב"ן בשם הירושלמי, מה הטעם פה? אוין ולגבי דידי אין בזה משום קריאת מגילה. אם השמעת אוזניים מעכבת, אז הוא לא יוצא ידי חובתו במה שהוא קורא, שהרי הוא לא יכול להשמיע לאוזניו. אף הפי שהשומעים הרי שומעים טוב והוא קורא טוב, הוא לא יכול להוציא אותם. כתוב פה יסוד שכל שלגבי דידי זה לא מעשה מצווה של קריאת המגילה, אז הוא לא יכול גם להוציא אחרים. אמרו הראשונים, נפסק להלכה שכרי כתוב קוראים אותה ללא הזאת בלעז, אבל כתוב בירושלמי, מי שבקי באשורית הוא לא יוצא כשהוא קורא בלעז. אז הבקי באשורית כשהוא קורא ללא הזאת בלעז, יש את אותה הבעיה. הרי לגבי דידי קריאת לעז איננה קריאה, הוא לא יוצא ידי חובתו בקריאת לעז, שהרי הוא בקי באשורית, הוא יודע עברית. למרות שהשומעים הם כן יוצאים בלעזית, הם לא יודעים אשורית, אז הם שומעים טוב והוא קורא טוב, לא. אבל אוין, לגבי די-די, זה לא נחשב מעשה קריאת מגילה, הוא לא יוצא ידי חובתו בקריאת לעז, אז גם לאחרים הוא לא יכול להוציא ידי חובתם. כך הראשונים בשם הירושלמי, וכך נפסק בשולחן ערוך להלכה. בספרד היו נהגים להקל בזה, הציבור היה נוהג שהיו קוראים ללעזות בלעז, למרות שהקורא היה בקי באשורית. הרם קלרי של כך והריבש, אז יש בתשובת הריבש הבית יוסף מביא, ששואל אחד, רבי חסדאי, הוא טען ללמד זכות על המנהג, והוא לא הבין כך בירושלמי, אין דין כזה. מה הטעם? אין לדמות את העניין שהשורי הקורא בלעז למשנה של חירש. למה? הוא אומר חירש לא מדין האצבע שאני אמרתי, זה האבננזר והקויבץ הסבירו בתוך הרמב"ן, שהנקודה היא שצריך להיות שם מעשה המצווה אצל הקורא. רב חסדאי הבין, דברים פשוטם, כתוב מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים ידי חובתם. חירש שאיננו יכול אף פעם לקרוא את המגילה לעצמו, שהרי הוא לא יכול להשמיע לאוזניו, ולרבי יוסי השמעת אוזניים מעכבת, נמצא שהוא פטור מקריאת המגילה, הוא לא נחשב בר חיובה, שהרי הוא אנוס, ולא יכול אף פעם לקרוא לעצמו את המגילה, אז הוא נחשב אנוס, והוא נחשב אינו בר חיובה, ומתוך כך חל להבדין כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים ידי חובתם. אין לדמות כלל למשנה הזאת את המושג של אשורי שקורא בלעז, הוא מחויב בקריאה, מה זה שייך לעניין של המשנה? כך טוען רב חסדאי. אז רב חסדאי הבין שהאנוס נחשב לאו בר חיובה. מעריכים האחרונים לחלוק על זה ולומר שזה לא ככה. מעריך בזה הקויבץ ואיבומס בחלק ב' בקויבץ שיעורים, ואחרונים אבן נזר. יש מגנברום בלמד ת' גידל כאשר לכתיבת תפילין, איננו אומר כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, למרות שלמעשה הוא באמת אינו בקשירה, אין לו זרוע, לא יכול להניח תפילין, אנוס לא נחשב דבר חיובי, הוא חייב, רק הוא אנוס, אז הוא לא יכול לקיים. אבל מה פתאום לקרוא לו אינו בר חיובה? ועוד מביא הקויבץ ראיה פשוטה, מדין תשלומין. הפטור בעיקר לא חייב את השלומין. האנוס, אז זה בדין תשלומין. אם כן רואים שהאנוס לא נחשב לבר חיובה. בחגיג דפתת, אומרת הגמרא, מי שהיה חיגר ביום ראשון של חג, למען דאמר ששאר הימים תשלומים לראשון, אוי לו והוא פטור בעיקר, אין תשלומין. האנוס, יש לו דין תשלומין. שמע מינה שהאנוס נחשב בר חיובה. ועוד ראיות. אז בקויבץ רוצה לעשות פשרה, ואומר כך, לא התכוון רב חסדאי לומר שהאנוס נחשב לאו בר חיובה כלל, אינו בתוירה, זה מוגזם מדי. אבל יש להבחין בין בר חיוב בעצם או בין חיוב בפועל. האנוס מלקיים את המצווה נחשב בר חיוב בעצם ובתוירס, אבל בפועל סוף סוף הוא לאו בר חיוב. הרי הוא לא יכול לקיים בפועל, אז לא שייך לומר שיש עליו בחיוב בפועל. אז הוא מבחין בין בעצם ובין בפועל. האנוס נחשב בר חיוב בעצם ונחשב לאו בר חיוב בפועל. ורב חסדאי סובר, הוא פשוט לא קובץ כך, שלהוציא אחרים ידי חובתן, לא יישגה שהמשמיע יהיה חייב בעצם, צריך גם שיהיה חייב בפועל. וזה מה שהתכוון רב חסדאי לומר. האם רב חסדאי התכוון, לא משמע בדבר, משמע שהוא הבין באמת שאינו בחיוב כלל. אבל לא ניכנס לזה. ההנחה הזאת של להוציא אחרים צריכים להיות חייבים בפועל, יש דיון בזה בגמרא. בראש השונה כ"ט כתוב שם בגמרא שלהוציא אחרים מדי חובתן, יש הבדל בין מצוות או ברכת המצוות לבין ברכת הנהנים. בברכת המצוות, אפילו אם אני לא לובש עכשיו תלית של מצווה, חברי לובש, אני יכול לברך עבורו, להוציא אותו, ידי חובתו. אם רק אני בתוירס, אבל אני לא חייב בפועל, אני עכשיו לא לובש בגד של ציצית. משום דין ערבות, אומר רש"י. ישראל ערבים זה לזה. בברכת הנהנים, הדין הוא, שאין אדם מוציא את חברו בברכת הנהנין, אלא אם כן גם הוא אוכל. הוא צריך להיות חייב בפועל כדי להוציא את חברו. אומר רש"י, משום שדין ערבות לא שייך בברכת הנהנין. לא יאכל ולא יברך, מי אמר לו לאכול. אז אין דין ערבות. כשאין דין ערבות, אז זקוקים שיהיה המשמיע חייב בפועל. אם כן, ברור בגמרא שהחיוב בפועל הוא שייך רק בברכת הנהנין. בברכת המצוות אין צורך שהמשמיע יהיה חייב בפועל. ממילא גם המשך דברי הקויבץ בשני המקומות הוא לא מסודר כל כך. הוא אמר איזה פרפול, נכון יפה, אבל היה, יש פה גם זה. בברכות דף ממחת, מספרת הגמרא, שינאי המלך סעד, ולא היה יודע לברך, אז הביא את שמעון בן שטח גיסור שהוא יוציא אותם. ואומרת הגמרא בסוף, שמעון בשטח אכל כזית, והוא מוציא את ינאי, שואל רש"י. חיוב דאורייתא של ברכת המזון זה דווקא באוכל כדי שביעה. וכזית זה רק דרבנן. ושמעון אכל רק כזית. איך הוא מוציא ידי חובתו את ינאי שאכל כדי שביעה? אומר רש"י, לא נורא. הואיל וחיוב של כזית מדרבנן יש, דרבנן מוציא דאורייתא. שאין רש"י, אם כן קטן, למה לא יכול להוציא גדול, גם הוא חייב מדרבנן? אומר רש"י שקטן אפילו חיוב דרבנן לקה, זה חיוב דבוה, אבל הוא לא חייב מדרבנן. שאין רבי קוויגר, בברכות דף כף, הגמרא אומרת לי, באילו, האם נשים בברכת המזון דאורייתא או לאו דאורייתא, רק דרבנן. מה נפקא מינה? להוציא גברים ידי חובתן. אם הן חייבות מדאורייתא, מוציאות גם את הגברים. אבל אם הן רק מדרבנן, לא יכולות להוציא את הגברים ידי חובתן. מפורש בגמרא, שחיוב דרבנן לא מוציא לדאורייתא. מה יעשה רש"י עם הגמרא הזאת? אומר הקויבץ, הרי אמרנו שצריך להוציא גם חיוב בעצם שיהיה לה משמיע וגם חיוב בפועל. חיוב דרבנן אי אפשר לחשוב אותו כחיוב דאורייתא בעצם. אבל על כל פנים בפועל יש פה. שהרי סוף סוף התורה מצווה לציית לרבנן, אז אם כן נמצא שהתורה אומרת לאדם קום וברך, אכלת כזית תברך. שהרי רבנן מחייבים לברך, אז יש פה גם חיוב דאורייתא בפועל. במידה שיש חיוב בעצם וחסר רק חיוב בפועל, אז החיוב דרבנן משלים את החסר הזה, הוא מתפקד כחיוב בפועל. כגון שימי משות החייב בעצם בברכת המזון, הוא גבר, הוא חייב מדאורייתא, רק הוא לא אכל, אז לא אכל, חסר חיוב בפועל. להשלים את החיוב בפועל, סגה במדרבנן כזית מחייב. אז יש כבר חיוב גם מדאורייתא בפועל. לא כן באישה, שאם נאמר שהיא פטורה מדאורייתא מברכת המזון, חסר לה חיוב בעצם, וחיוב דרבנן לא יכול למלא את החסר של חיוב בעצם בברכת המזון דאורייתא, שיש לנשים על הצד שנשים לאו דאורייתא. כך אומר.
זה לא מתרץ את רש"י. זה מתרץ את רש"י?
שיקר, אני אשמיע.
זה לא מתרץ את רש"י, לא?
למה?
כיוון שלפי רש"י הוא הסביר שקטן...
קטן, עזוב כבר. הבעיה, קטן, אפשר, אתה שואל, רגע, אתה רוצה לשאול, קטן הרי מופקע לגמרי.
כן.
אז למה לרש"י להגיד חיוב דאבויה, שיגיד את זה? יפה מאוד שאלת. אני מבין שהוא מטפל בזה. זה טוב, שאלה תודה. האתרים האלה, לא נתווכח על הפרט הזה שאומר שחיוב דרבנן נחשב חיוב דאורייתא בפועל. אין הדברים האלה פשוטים, ידוע בשם רב חיים, רב שמעון, זה למעשה כתוב באחרונים, שחיוב לא יסוסו, אין חיוב מן התורה לעשות את הפעולה. אין לומר שמן התורה חייבים לקרוא מגילה, חייבים להדליק נר חנוכה, חייבים לציית. ההחתים של הציות הוא בהדלקת נר חנוכה, בקריאת המגילה. זה כאילו לא מעניין את הדאורייתא, מה תוכן הציווי. התורה מחייבת לציית לחכמים. אז קשה להגדיר כמו שהוא רוצה שזה חיוב בפועל מדאורייתא. אבל נעזוב את זה, נקבל את דבריו. היה צריך להוסיף מילה אחת, והיא לא, מה שלא נכון פה. אמרנו שיש גמרא מפורשת בראשונה כ"ט, במצוות אין צורך בחיוב בפועל. ערבות מחייבת אותי שאני צריך להוציא אותו ידי חובתו, דייני. אם אני רק בתוירס, אני חייב בעצם, אני מוציא אותו. לא צריך שאני אהיה חייב בפועל ברגע הזה. בברכת הנהנין יש צורך בחיוב בפועל, כמו שלמדנו ראשונה כ"ט. נחלקו רש"י ותוספות פה במקום בברוכס דף מ"ח. מה ענו התוספות על שאלת רש"י? איך ינאי יכול, איך שמעון יכול להוציא את ינאי? אומרים תוספות, ברכת הנהנין, ברכה ראשונה, אין בה דין ערבות, לא ינא ולא יברך. אבל אחרי שכבר אכל, עכשיו ברכת המזון נחשב ברכת המצוות, הוא כבר חייב. זה חיוב מפורש כבר, אז יש כבר דין ערבות, זה לא נידון כברכת הנהנין, שאנחנו אומרים אין ערבות, לא ינא ולא יברך, הרי עכשיו הוא כבר חייב. אז תוספות מסתכלים על ברכת המזון כברכת המצוות. אז למה צריך בכלל לאכול? אז אומר התוספות הראש, שזה עניין מיוחד, חומרה, כדי שיוכל לומר את הביטוי שאכלנו וכו', אבל מעיקר דין להוציא אחרים, נידון ברכת המזון כברכת המצוות. יש דין ערבות. ממילא בברכת המצוות אין צורך בחיוב בפועל, ולא כקויבץ. הקויבץ היה צריך להגיד את הדברים שלו בנוסח כזה. הרש"י הרי חולק על תוספות ונוקט שברכת המזון נידון כברכת הנהנים. בברכת הנהנים באמת יש צורך בחיוב בפועל. על זה יבוא עכשיו הקויבץ ויסביר שחיוב דרבנן משמש כהשלמה של חיוב בפועל מה שחסר פה, ואילו חיוב בעצם הרי יש לשימן בשטח לברר בקדם זון אם יאכל, אז נראה לדבריו נכונים. אבל בהקדמה זו, שעסוקים אנחנו לפי רש"י, בברכת הנהנים. וזה הוא מדלג, הוא לא אומר את זה. כל הדברים שלא משתמעים כאילו נוקט שבברכת המצוות, כמו שפרש את רב חסדאי, שצריך להיות חיוב בפועל, וזה לא נכון, זה נגד הגמרא בראש לשון לכ"ט. זו הנקודה הקשה בדבריו. בגוף הבעיה, האם כבר ניצול רב חסדאי מזה שהקויבץ חילק בין חיוב בעצם לחיוב בפועל, ואמר שהנוס, אומר רב חסדאי, נחשב לפחות חסר לו חיוב בפועל, נכון שיש לו חיוב בעצם, אבל חסר לו חיוב בפועל, הדברים האלה גם כן לא פשוטים. לפשוטו של דבר, הנוס נחשב חייב, אלא אנחנו נחלק בין אונס לאונס. לא כל סוגי אונסים דומים זה לזה. ידועה הקושיה, הרשב"א שאל על הרמב"ן בשבת בקוף למד דלת, בדין השתפוך חמימה. הרמב"ן אמר, תינוק שנשפכו המים החמים שצריכים בהם לאחר המילה, ועדיין עומדים לפני המילה, האם למול בשבת ויהיה סכונה ויצטרכו לחלל שבת, או שנדחה את המילה כדי שלא נבוא לידי התחייה הזאת? אמר הרמב"ן, אין למצווה אלא שעתה. עומד לפניך מצוות מילה, תעשה מצוות מילה. יהיה אחר כך בעיה של פקח נפש, אז ידחה את השבת אז. אמר הרשב"א במקום, שואל עליו, ממשנה מפורשת, בריש מסכת ביצה, כתוב הפוך. הרי מצוות שמחה סיונטף, לשחוט ולאכול, אבל כתוב, אם אין לו עפר לכסות בו את הדם, לא ישחוט. למה? לפניך עומד מצווה שמחה סיונטף, תשחט. אחר כך נדון עם שהכיסוי יהיה דין דיחוי או שנסתדר אז. אנחנו אומרים לא, אסור להכניס את עצמו למצב של אונס שלא יוכל אחר כך לקיים את מצוות כיסוי האדם. כך הרשב"א. אחרונים שואלים, בכיסוי האדם למדנו שלא ישחוט אם אין לו עפר מוכן, אסור להכניס את עצמו למצב של אונס בביטול מצוות כיסוי. ואילו עמוד חי בהלכות ציצית הידוע, מי שבשבת תלביתו לא בסדר, אין ציצית, ומותר לו ללבוש את הבגד בלי ציצית. מסביר עמוד חי, אוי ואין פה איסור ללבוש בגד בלי ציצית, זה רק ביטול מצוות עשה, והוא אנוס, לא יכול עכשיו להטיל ציצית, אין איסור בלבישת הבגד. מכניס את עצמו לאונס של לבישת בגד החייב בציצית, בלי ציצית, ואין בכך כלום. מפני שזה רק ביטול ואונס. הרי אמרנו שאסור לבטל, להכניס את עצמו למצב של אונס בביטול מצוות כיסוי. מה למצוות כיסוי האדם, או מה למצוות ציצית בבגד. אז הרניגיון תפר של מאיגר, מפרפלים, מחלקים בחיוב גברא, חיוב חפצה. התירוץ הנראה פשוט הוא, אחר כך מצאתי בעמק יהושע, הלשון מגומגם, אבל אני חושב שזו כוונתו. אנחנו מבחינים בין אונס מחמס הדין לבין אונס מחמס המציאס. מי שאנוס מחמס המציאות נחשב חיוב, הוא חייב, הוא אנוס, אבל הוא עכשיו חייב, גם בפועל, לא רק בעצם. מי שאנוס מחמס שהדין לא נותן לו, אי אפשר לומר שהוא חייב בפועל, ונסביר. אדם בא לקשור ציצית ביום שבת. מי מענע בעדו מלקשור? התורה. מה זה חיוב בפועל? חיוב בעצם פירושו אדם חייב בציצית בעצם. כשיהיה לו בגד חייב בציצית. חיוב בפועל פירושו שכאילו הבת קול אומר לו קום קשור ציצית בבגדך, קום קשור ציצית. האם ביום שבת התורה אומרת לו בפועל קום קשור? הרי התורה אומרת באותו העת אל תקשור, אסור לקשור. אז אי אפשר להיות שני הדברים יחד. שהתורה אומרת לאדם בפועל קום קשור, בשעה שהיא אומרת לו אסור לך, אל תקשור. אז התורה לא אומרת עכשיו לקשור. בעצם הוא חייב בציצית, אבל בפועל לא. זה כשהתורה מתנגדת, היא המונעת. אבל בכיסוי אדם, ביום טף, אומרת לו התורה, קום כסה את אדם. אין איסור לכסות אדם ביונטס. מה הוא עונה? אין לי אפה. אין לך אפה, זה בעיה שלך. אבל אין פה קפידת התורה לא לכסות. נכון, הוא יכול להשיג אפה בדרך עבירה של חילול יונטס, יחפור בי, זה כבר הבעיה שלו. אבל מה, למה, משרין, למה איננו מכסה בגלל אונס דידי? מה שאין כן, למה אינו קושר את הציצית בשבת בגלל ציווי עזרת התורה? האנוס מחמת עזרת התורה, מודה אני, לא נחשב חייב בפועל. בעצם הוא בטרס, כמובן, אבל לא חייב בפועל. אי אפשר לומר שהוא חייב עכשיו לקשור בשעה שהוא עצור לו עכשיו לקשור. אבל אם הבעיה שלו, האונס מחמת המציאות שלו, זה לא מפריע מלחשי חייב, לא רק בעצם, אלא גם בפועל. זה ההפרש בין כיסוי האדם לבין ציצית של המותחי. נפקי מיני לדיני, מה שפלפל הטס בסי זמן י' ג' ביחסיתס. האם לא בשבת, אלא בחול, רק פשוט אין לו ציצית. גם כן יהיה מותר ללבוש את הבגד, לפי דברינו לא. מפני שפה זה כבר העונש מחמת המציאות שלו, לא מחמת עזרת התורה. אז אסור להכניס את עצמו למצב של חיוב ציצית מבלי להטיל ציצית. נרוויח מזה קושיין רב קליגר בפרק ב' סנהדרין, המשניות. מלך אינו חולץ, ביבו. אז כתוב שם שמתוך שאינו עולה לחליצה, גם אינו עולה ליבום. שאיר רב קליגר במשניות, התוספות ביבמות מם ד' אומרים, הגמרא אומרת, מי שאינו עולה לחליצה אינו עולה ליבום, מהמוס גאים, מאמר כזה אין בגמרא, אבל התוספות העידו שזה כתוב. בגמרא כתוב הפוך, זה לא עניינינו. אינו עולה ליבום, אינו לחליצה. אבל התוספות תמיד אומרים כאילו כתוב, אינו עולה לחליצה, אינו עולה ליבום. שאלים תספס, אילם ואילמת, לא חולצים. זה יכולים לקרוא, צריך קריאת הפרשה. למה לא אומרים, מתוך שלא עולים לחליצה, לא עולים ליבום? אומרים תספס, ביבמות ממדלת, שפורמי כואב לי. הוא נחשב עולה לחליצה, רק הוא לא יכול, הוא אנוס. הוא נחשב עולה לחליצה. שאיר רב קליגר, מלך שאינו חולץ, פומי כואב לי. למה אתה קורא בו אינו עולה לחליצה, מתוך כך אינו עולה ליבום? לפי דרכנו לא קשה. באילם ואילמת, למה לא חולץ? מחמס אונס שרשות דילי, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לחלוץ. מלך למה לא חולץ? בגלל שהתורה אוסרת לו. סימטוסים, שתי מוסרי, אסור לו. ומלך שמר על כבודים כבודו מוחד. אסור לו לחלוץ. התורה מונעת אותו. אונס שמחמס הזור עשה תוירו, נחשב אינו עולה לחליצה. מה שאין כן בזה, כשזה אונס מחמס המציאס, נחשב בתוירס. והיה מגן אברהם, בלמתת שהזכרנו, בגידם, שאומר שהוא נחשב בר קשירה, ומשום כך קשר לכתיבת תפילין, מציין שם את התוספות ביבומס שנחשב שאילם נחשב עולה לחליצה אומר כרגע הוא הדין פה גידם נחשב ישנו בקשירה כלומר האוינס הוא מחמס המציאת בשני המקומות האלה לא אם במלך לגבי חליצה זה אוינס מחמס הזור עשה תוירו הזור התוירו שיינה בזה יש להסביר את המוגנברום בטוב ריש פי ה' במלכות מגילה. התומסדה של מגברום נחלקו מי שאין לו אפשרות לבוא אל העיר פעמיים, גם לשבת פרשת זכור וגם בפורים לקראת המגילה. מה יעשה? אומר התומסדה שאין, ילך על פרשת זוכר. המגברום אומר לא, יוותר על פרשת זוכר ויגיע למגילה. המונפרום אומר, נדחק, שהוא עצמו אומר, שהמשנבור מביא אותו, שבשעת הדחק אפשר לתת את חובת פרשת זוכר בעצם קריאת ויבוא המולק, הוא עצמו אומר שזה דוחק. שואלים, הרי לפי הרמב"ן, מצווה הבא לידך עליך לקיים. אין מצווה אלא שאתה. עומד לפניך פרשת זוכר. מה אתה דואג לאחר כך? במגילה. לפי מה שאנחנו אומרים, אז הרי אמרנו מתי אמר הרמב"ן, כשהתורה, האונס אחר כך יהיה מדיני התורה, אבל אם האונס מחמת המציאות שלו, שאין לו כסף לבוא עוד פעם למגילה, זה אסור להכניס את עצמו לאונס כזה של ביטול המצווה של מגילה, שהוא, כשהוא אנוס מחמת המציאות גרידה, ולא מחמת דיני התורה. כך יש לומר. יש מקום פה לפפל, אבל כך. אם כך הוא הגדר, אז אנחנו עוזרים לבעיה של רב חסדאי, שרב חסדאי לא ינצל על ידי הפשורש שעשה הקויבץ, ולהישאר, וההלכה לא כרב חסדאי, הביס יוסף, להלכה אנחנו פוסקים כרמב"ן, כמובן, כירושלמי. ואסור לבקי באשורית לקרוא לעזות בלעז. מפני שאנחנו לא מגדירים את ההגדרה שרב חסדאי רצה להבין במשנה. רב חסדאי רצה להבין במשנה שזה שחירש לא יכול להוציא אחרים, מדין אינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים מדי חובתם. למה אני קורא לחירש אינו מחויב? אז ההבנה הפשוטה הייתה שנחשב אינו בתורה, זה ודאי תמוע. אז ההפשרה של הקויבץ אמר, הוא אמנם כן בתורה, אבל הוא לא נחשב חייב בפועל. אמרנו גם זה לא נכון. נחשב חייב גם בעצם וגם בפועל. והגדר האמיתי מה שהרמב"ן אומר בשם הירושלמי, לא עניין של חיוב דלים פה, אלא שיש תנאי להוציא אחרים מידי חובתן, שיהיה על מעשיו של המשמיע שם מעשה המצווה. והחירי שאינו משמיע לאוזניו, אין בזה משום קריאת מגילה לגבי דידי. אם זה לא לגבי דידי קריאת המגילה, אז זה נחשב קריאת המגילה גם לא לגבי אחרים השומעים. ממילא צודק הירושלמי והרמב"ם והשולחן ערוך שהבקיא באשורית וקורא בלעז לעצמו לגבי דידי זה לא מעשה קריאה של מגילה, הוא לא יוצא ידי חובה בזה, אז גם לא הזאת הוא לא יכול להוציא בקריאת לעז על פי היסוד הזה, שצריך להיות שם מעשה המצווה לגבי דידי. כמו זה העזר של הננזר והקויבץ מסבירים את הרמב"ם ואת הירושלמי נגד רב חסדאי, והלכה לא כרב חסדאי, ברור. רב חסדאי שאל מגמור פסוחים. הגמור אומרת בפסוחים, קופה א', שעושים קידוש בבית הכנסת להוציא אורחים ידי חובתן. נו, הרי אין קידוש אלא במקום סעודה. המקדש לא סועד עם האורחים, הולך הביתה. איך הוא מוציא את האורחים ידי חובתן בקידוש, בשעה שהקידוש הזה לגבי דידי זה לא קידוש. זה קידוש בלי סעודה. אם זוהי השאלה, יש על זה תשובה. בשולחן ערוך, ברחיים, בריש יוטט, מובא, הגמור אומרת בברכות דף נון דלת, רב יהודה חלה, באו תלמידיו לבקרו, אמרו לו ברי רחמונה שריפא אותך, ויהיה המחלון. אמר, פטרתון יתים מלודוי, בברכתכם נפטרתי מברכת הגומל. אומר רש"י, שנה אחריהם אמן. שואל הטור במקום, ברשת עד, בשנוך, בשם הראש, למה צריכים שיאמר אמן? הרי קיימלן שהשומע כעונה אפילו לא ענה אמן, מה רש"י מדגיש שהוא ענה אמן? אומר הטור בשם הראש, אוי ואם לא היו חולים, אם לא היו בר חיוב, בברכה הזאת אינם יכולים להוציא אותו אלא אם כן הוא עונה אמן. מפרפל בזה רב קוויגר בשכנו ובהגרה ודם בזה. הוא שואל אם כן יצא פה דין מחודש. כל שהמשמיע לא חייב, צריך דווקא שהשומע יענה אמן, ולא אומרים סתם שומע קונה. מה ההסבר בטור הזה? ההסבר פשוט. אגב, מה במוסגר? רב קוויגר נדמה לי הוא שואל שלמה הראש הסביר רק בגלל שהם לא היו חולים ולא היו בר חיובה? למה לא טען שהם אמרו לשון שלא שייך שומע כעונה? הוא צריך לומר ברוך שגמלני, והם ברכו שגמלך. אז איך יכול להיות שומע כעונה על המילים של המשמיעים? כך שואל רק רגע. אני לא מבין את הקושיה. לא הולכים פה מילולית. שומע כעונה איננו דווקא את המילים, את התוכן. ואותו תוכן בדיוק מה שהוא צריך לומר, הם אומרים. הם אומרים ברוך שגמל לך את הטובות. וגם הוא אומר, ודאי שבמילים הוא אומר גמלני, והם אומרים גמלך, אבל שהיה שומע כעונה על הרעיון, על התוכן, ולא על מבחינה מילולית. ככה הסברה פשוטה. נו, על כל פנים, מה הנקודה שלמד פה רבי קריגר? כשהחפצה של הברוכה שייכת כבר אצל המשמיע, וברוכה זה קריאה, אז השומע, שומע כעונה, מועבר אל השומע. יש לפעמים שאצל המשמיע זה לא חפצה של ברוכה, שהרי הוא לא בא חיוב, הוא לא התחייב על זה. אז אצלו זה רק חומר גלם לברוכה, זה דברי שבח והודעה. העונה המיין לוקח את הדברי השבח הללו, והוא יוצר מזה חפצה של ברוכה. שומע קונה שייך בלי המיין, כששומע מה שכבר אצל המשמיע, חפצה של מצווה. אז שומע קונה. אבל אם אצל המשמיע זה לא, זה צורה אחרת, זה רק סתם דברי שבח. האמן פועל כמו בשבועה, כל העונה האמן כמו יצא שבועה מפיו דמי. אצלו זה הופך להיות שבועה. האמן יוצר מדברי השבח חפצה של ברוכה. אז דרוש דווקא האמן. מה שאין כן אם המשמיע כבר כן בחיוב הברוכה, ואצלו זה כבר ברוכה, אז שומע קונה סגה, בלי האמן. זה עומק הפשט בדברי הראש והטור, איך שהם בשלנו שם. אלא מה? נשאלת שאלה ושאלים את זה. אם כך, ביוצו, מויצי רבי קריגר כותב בפשיטות, הרי קיימלן, שכל הברוכס אפילו יוצו מויצי, יצא עכשיו שצריך דווקא אמן. זה כך כותב רבי קריגר. בכל יוצו מויצי צריך דווקא ששומע יענה אמן. שאלה אבנזר, איזה אמן יש על שויפו? שומע את התקיעה, איזה אמן? פה יש קיצור לשון. זה אם אנחנו נוקטים בשויפו, כבר דיברנו מסתום פעם בעריכות, שהקושיה היא טובה לפי רבינותם. זה מים המוסגר. בשויפו, לדעת הרמב״ם ודימי, לא עובר, עולה פה כלל הדין ששומע כעונה, איך הגיע פה? בשויפו, המצווה היא, כמו שאנחנו מברכים, לשמוע כהן שויפו. כך כתב הרמב״ם בתשובה בעריכות גדולה, שהמצווה היא לשמוע. והתקיעה היא רק איכשר, אומר הרמב״ם בתשובתו, כאילו בונה סוכה. שהישיבה היא המצווה, והבנייה רק איכשר. כך רואה הרמב״ם את תקיעת השופר כהכשר להמציא שמיעה. והמצווה היא השמיעה. אז אין להזכיר פה שומע כהן כלל, כמובן. אז גדר אחר לגמרי. אבל הרמב״ם קשה מכל הצדדים, הרחנו פעם בזה, רבי נתן חולק על זה. הרמב״ם אמר שהמצווה היא לתקוע. אז שאל הרמב״ם בתשובה, אז אם המצווה היא לתקוע, אז מה שייך שאחרים שומעים ויוצאים מזה חובה? אגב, עצמחה, אם הציבור יראה איך שהחזן מנניה לולב, אז יצאו ידי חובה בזה שהוא מנניה, הם שומעים אותו תוקע, והמצווה היא לתקוע. מה שייכס עליהם לציבור כך של הרמב״ם? אמרנו לא יקושי מידי. רבי נתן מבין שתקיעת שופר זה מין ממיני הדיבור. בכלל זה צעקה. שומע כל תורת עמו ישראל. זה צעקה בלי מילים. אבל יש לזה דין דיבור. עם כל הכללים ששומע כאוינה. השומע כאוינה שויפו יוצא ידי חובה מדין שומע כאוינה. וכנראה אבן נזר היה פשוט לו כל הנקודה הזאת, והוא שאל את זה בדרך קושיה. איך בשופר אומרים שומע כהן בלי אומן, איזה אומן עונים על התקיעה, לא שייך לענות אמן על תקיעה. היה נקל הרבה יותר להקשות מקריאת המגילה. איך במגילה יוצא מויצי, איזה אומן עונים על קריאת מגילה? אז זה קושיה גדולה. אז הרי צריכים לענות על הנקודה הזאת של יוצא מויצי. על כל פנים, בנוגע לשאלה, ודאי שהדברנו שצודק הרמב״ן, והדין הוא באמת שכל משמיע צריך להיות שם החפצה למשמיע, אלא באמין, אמר בקוויגר, ניצולים מן הבעיה, שאמין הוא, העונה אמין, כאילו הוא לוקח את הדברים והופך אותם לחפצה של המצווה, ואז צריכים דווקא אמין. אז נשאר רק הקושיה הזאת, מהים הדין של יוצו מויצי? במקרה שאין אמן, כמו בשויפו וכמו במגילה. אז זה אנחנו מוכרחים לחדש חידוש גדול. ערכנו פעם ביסוד גדול שהוא יסוד כללי, שיש מעשה אחר מעשה. נזכיר כמה דוגמאות ויובן מה שאני רוצה לומר. יש גמרא במסכת שבת, ושם מקומות, בשבת קוף יד א', שם יש פסוקים, הסברנו פעם למה צריכים את הפסוקים לכך. המסרס אחר מסרס לוקה, אסור לסרס בעל חיים. מה הדין מי שכבר ראובן סירס והשמעון מסרס אחריו, הוא עשה עוד פעם פעולת סירוס, גם הוא לוקה. יש סירוס אחר סירוס. המחמץ מיכה לוקה. המחמץ אחר מחמץ גם כן לוקה. אני מדבר לפי פירוש הרמב״ם במחמץ המיכה, לא כמי רשי, רשי פירש פירוש אחר, אבל לפי הרמב״ם פשוט ראובן שם סור ושמעון שם עוד פעם סור. מטיל מום בבעל מום, אומר המאיר לוקה. נכון שהדברים הם נמדים מפסוקים, אבל ערכנו פעם להסביר שהפסוקים לא נדרשים כדי להגיד את היסוד. היסוד שיש מעשה אחר מעשה הוא יסוד פשוט בסבורת, שאנחנו נמצא עוד הרבה דוגמאות לכך. אלא שמתי שייך מעשה אחר מעשה, מקום שהמבוקש או המתואב זה האקט המעשה. מקום שהקפידה או המבוקש זה התוצאה, אין מקום לדברים. אולי עכשיו לא נעריך בזה, לך כך. הכל פעמים נביא עוד כמה דוגמאות. ברש"י, קידוש הנחת, כתוב, כך דקדק חזני, שאחרים לא דקדקו, שהרי יש ויכוח מי שכהן, הבעל אלמנה, עובר משום לא יחלל, ומחלל, חוץ זרו, ומחלל גם את האישה. הבעל הגרושה, הרמב"ם אומר, לא נחשב מחלל אותה, בלאו שהיא כבר גרושה. כולם חולקים על זה. אבל לא יעלה על הדעת שהכהן הבא לחללה, ילכה משום מחלל את החללה. דקדק החזניש ברש"י קידוש ע"ח, שהוא לוקה משום מחלל את החללה. איך מחללים חללה? נצטרך לומר את דברינו. כל מעשה שילולי קדם לי המעשה הקודם, אז היה על המעשה של עכשיו שמעשה, אז יש מעשה אחר מעשה. אבל נצטרך לעשות תוקימתא, שמדובר שהיא הייתה מקודם חללה ידי ביאת איסור, יש חללה מלידה. זה לא, נצטרך לעשות תוקימתא ברש"י. נו, נביא דוגמאות יותר קרובות. יש את המראה ששון המפורסם, שהביא המשמרך פרק ב' מלכות סוטה. סוטה אסורה לבעל, אבל אסורה גם לבועל. כשם שאסורה לבעל, אסורה לבועל. מה הדין בועל שני, שכבר הראשון אסר אותה על בעלה? האם היא נאסרת לבועל השני או לא? על מה הסוסן אומר לא, שהרי כבר אסורה ועומדת, אז הוא לא אוסר. והוכיחו כבר מסנהדרין מ"א, מעריך הנדב יהודה, משנה מלך, שמפורש שיש כן איסור גם לבועל שני. מה התשובה? יש אוסר אחר אוסר. במצוות נתפוס. יש גמרא בזבוכים דף נון בית עמוד בית. הגמרא אומרת ביום הכיפורים, אז הרמזים הם ג' מהזעות, בסוף שופכים שיריים. אם נשפך הדם, מביאים פר אחר וממשיכים. יש בגמרא. מה הדין כשנשפך הדם אחרי כל הזעות לפני שפיכת השיריים? למען למה שיריים מעכבים. מביאים פר אחר בשביל השיריים. אבל כתוב בגמרא ברש"י, לא מתחילים עם שיריים. אומר רש"י, מה שייך שיריים בלי הזעה קודמת? חוזרים על הזעה, לא על כל הזעות, על הזעה האחרונה, על המזבח הפנימי, חוזרים על הזעה, כדי שהשיריים יהיו שיריים. שאלה המקדש דוד, מה המשחק הזה? הרי כבר הייתה הזעה. אז מה פירוש שאתה חוזר על הזעה, ועל ידי כך אתה עושה את השיריים שיריים? הרי הזעה השנייה אין לה משמעות, כבר קיימתי מצוות הזעה. לא, משמע ששייך הזעה אחר הזעה. אילולי הזעה הקודמת הייתה זו הזעה, אז עכשיו גם זו הזעה. בדרבון מצאנו בריש גיטין, זאת אומרת, יותר קרוב לבריש מסכת, זה דרבון. בריש מסכת גיטין כתוב שהשליח הנותן גט ממדינת הים, שליח נותן גט לאישה, חייב לומר בפונה נכתה, בפונה נכתה. מה הדין אם לא אמר? הגט, אז הגט חר, רק יתקיים בחותמיו. אבל כתוב, אם לא אמר, יתלנו מידה ויחזור וימסרנו לה ויאמר בפניי נכתב. שאלה חזניש, מה המשחק פה? הרי כבר נתן וכבר התגרשה. אם תלך לקיים הידי קיום, דיינו. אז מה שייך נתינה מיותרת, כבר אין משמעות לנתינה הזאת. הוא נוטל חזרה מידה, היא כבר התגרשה, ונותן עוד פעם ואומר אז בפניי נכתב. לא, יש נתינה אחר נתינה. אלה הנתינה הקודמת, היה אז, עכשיו הנתינה. אז יש מעשה אחר מעשה. נביא, יש גמרא בקריסס, אישה יולדת. רבי יוחנן זכאי מפורסם, נכנס להיכל ודרש כדי להקל על הציבור, אישה שחייבת בחמש קורבנות לידה. מביאה אחד, אוכלת בקודשים, זה מכשיר אותה, אומרת הגמרא, זה מה הדבר דומה לטבילה. אדם שנטמא חמש פעמים, טובל פעם אחת ונטהר. גם היא מביאה קורבן מחוץ לכיפורים ונטהרת לאכול בקודשים. אבל השאר, לפי הגרסה האמיתית, השאר עליה חובה. מה העניין החובה? מה שייך להביא אותה, קורבן יולדת זה חטוס. לא שייך להביא, חטוס לא בא בני דובה. והיא כבר הביאה, וכבר הוכשרה. אז הגריז בספרו מעריך שיש שני דינים בקורבן יולדת, בחטוס יולדת, דין מכשירים ודין מחפרים. והמכשירים כבר נתקיים, אבל עדיין יש פה חובת מחפרים. לפי דרכנו אין צורך. יש הרבה להעריך בנקודה הזאת. יש מכשיר אחר מכשיר. אילולא הקורבן הקודם, הוא היה המכשיר. אלא שכבר הוכשרה את החטאת הקודמת. החטאת השנייה גם נחשבת מכשיר. ויש עליה שם מכשיר. אלא, אמרנו מקודם ברמז, מתי אני אומר שיש מעשה אחר מעשה, איכן שהמעשה נידון כאקט, כמעשה, השייך מעשה אחר מעשה. נסביר מה שאני רוצה. החזניש דען שסירוס יש לה עריכות, באבן עזר, שסירוס אין הקפידה על האקט של הסירוס, אלא על התוצאה שהוא גורם לבעל חיים להיות מסורס. לפי דקני זה לא ככה. אם היה הגדר שהאיסור התוצאה, אין מקום. בכל אלה שהזכרתי, ואני אמרתי שעל זה בא פסוקים, להגדיר לנו מה איסור סירוס. לא התוצאה, אלא אקט מתואב. מה איסור חימוץ צמיחה? לא התוצאה, איכן שהתוצאה היא מתואבת, לא שייך. כבר המצב קיים, מה אתה עושה עוד? אבל אם האקט הוא המתואב, וכך במצוות, אם המעשה הוא המבוקש, שייך מעשה אחר מעשה. אם התוצאה, אם המצב כבר קיים. הדברים ארוכים, לא נדבר על זה כעת. אבל אם כן, יש לנו לדבר היות שיש מעשה אחר מעשה. ממילא אומר אני טעם חדש לעניין יוצא מויצי. אילולי שתקע קודם, הייתה זו תקיעה. אפילו עכשיו הוא כבר לא צריך תקיעה, הוא נחשב, המעשה נחשב מהסחפצה של תקיעת שופר. הוא כבר קרא את המגילה, עכשיו חוזר וקורא, להוציא אחרים, זה נחשב גם לגבי דידי מעשה קריאה, מפני שיש מעשה אחר מעשה. זו התשובה האמיתית לעניין הזה. ולא נעריך הדברים זרים קצת. נזכיר רק את הגריז, המפורסם קצת, נו. נחלקו רש"י ורבי נתן, בני כפרים שקוראים ביוד א', מי קורא עבורם? אומר רש"י, בני כפרים לא בקיאים בקריאת המגילה, אחד מבני העיר קורא להם. שואלים תוספות, הוא לא יכול להוציא. הרי כמו ששנינו, שבין עיר אינו מוציא לבין כרך, בין כרך אינו מוציא לבין עיר. איך יכול בן עיר להוציא בני כפר ביוד א' ביוד ב' בשעה שהוא לא שייך לקריאה זו? אמר הגריז, הדברים ידועים, שיש הבדל גדול. הירושלמי דורש בזמניהם, זמנו של זה לא כזמנו של זה, כאילו עם שני חגים. מי שחייב ביוד א' לא שייך לדבר, זה שני עולמות. ומילא שלא שייך אחד להוציא את חברו. לא כן בבני כפרים שקוראים ביוד א' ויוד ב', אמר הגריז את הביטוי, היוד א' שלהם חל ביוד א'. זה אותה הקריאה של יוד א'. הם מקדימים את קריאת יוד א' ליום יוד א'. אז במילא זה אותה הקריאה. כך מפוסן. עצם הדבר לא כל כך פשוט. הרי אנחנו פוסקים, הירושלמי, שבין כרך וספק, בעיקר הקריאה היא ביוד, שיודע, לא נכנס לזה. הקופנים, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, עדיין לא מתורץ כלום. הוא עונה במה יוד לא מוציא בין תדוו, בין תדוו ויוד, אבל עדיין לא הבנו איך בכל זאת יכול בן עיר להוציא בן כפר, כשאמרנו שצריך להיות או מה שרפחיסדוי אמר, להיות חייב בפועל, חייב בעצם או בפועל, והוא לא חייב ביוד א', או כמו הרמב"ן מובן שצריך להיות שם מעשה מצווה על קריאתו, והוא הרי ביוד א' אין על זה מעשה מצווה לגבי דידי, התנאים לא הושלמו שיוכל להוציא את הבן כפר ביוד א' עם הדברים של הגריס, לא תרץ כלום. הרי עדיין חסר משהו, או חיוב בחיוב שבפועל, או ששם המצווה יהיה כפי הבנת הרמב"ן. על כוחנו צריך לחפש תירוץ אחר. התירוץ האחר הוא פשוט, כי ידוע באחרונים שהגמרא בדף י"ח במגילה שואלת מה הדין בלועז ששמע אשורית כתוב יצא. הרי לא מבין, אומרת הגמרא, ואנחנו כן מבינים, אותו ענן החשטרונים בני הרמוכים מבינים מה זה, לא מבינים, אלא לא אכפת לנו, העיקר מצוות קריאה ופרסום הניסה. למדו האחרונים, וזה יש. אז כשלועז שומע באשורית, יש לו קריאה ופרסום הניסה. אמרו האחרונים, המחשת, עוד הרבה האחרונים, אנחנו לומדים פה שיש שני מרכיבים. יש מצוות קריאה ויש פרסום הניסה. הם רצו לפנות בזה את הבהג. הבהג אמר שנשים צריכים לשמוע, הם לא מוציאים גברים. אמר המחשת, עוד האחרונים, אנשים יש להם רק פרסום הניסה. חובת קריאה לא, כמו שנשים אינם בקריאת התורה, אינם בחובת קריאה של מגילה. רק דין פרסום הניסה. לכן, הם לא יכולות להוציא לאנשים, שאנשים חייבים גם בפרסום ניסה וגם בחובת קריאה. ואילו אנשים, יש להם רק את המרכיב של פרסום ניסה. כך מפורסם. אם כן, על דרך זה, אנחנו גם נאמר. כתוב בהלכה, בן כפר שכבר קרה ביוד א', אבל נזדמן אל העיר ביוד א', חייב לחזור ולקרוא עוד פעם. הרי כבר קרה. התשובה היא שיש שני דברים, חובת קריאה ופרסום ניסה, כמו שאמרנו. זה שאמרנו שבני כפרים קוראים ביוד א', יש מחדש ולומר שמקיימים בזה רק פרסום ניסה. ואילו חובת קריאה פטרו אותם, ואין לתמוה, הרי הר"ן שואל, הם באים בבוקר על העיר, ומה היה עם קריאת הלילה? כותב הר"ן, קריאת הלילה פטרו אותם, אוי, למספקים מים ומוזוין, לא החמירו עליהם, ומספיק קריאת יום. אז דרך זה נאמר שמספיק להם פרסום ניסה שבדבר. וזה שייך גם לכולנו ביוד א'. אז זה כל החודש, כמו שירושלמי. אלא בן עיר, גם העיר יוצא. מה שיש, מה שהוא צריך להוציא לבן כפר, למעשה הוא גם לבד לעצמו גם יוצא. מה חיפשנו? שיש שם מעשה המצווה לגבי דידי. הוא מוכר בדיוק מה שיש לו. לא יש פרסום ניסה בקריאת יוד א', והוא נותן לבן הכפר את מצוות פרסום מניסה. אלא הוא חייב בחויב הסקריה, ובן הכפר פטור מקריאה מחויב הסקריה. אם חוזר בן הכפר לעיר ונמצא ביוד א', הרי חייב לחזור ולקרוא. אז בן עיר כשקורא ביוד א', קיים פרסום מניסה, עדיין חסר לו חובת קריאה. לכן הוא חייב. אז מה שואלים, הוא לא יצא במה שהוא מוציא, בדיוק מה שמוציא הוא יצא. את הפרסום מניסה, את חובת קריאה אין לו. שבן כפר פטור מזה והוא חייב בזה. כך יש לומר לגבי השאלה הזאת של ה... לא נעמוד פה.